Primavera e Marcia Vashota Abba Vechamal Vana Viadura Ufninim Shel Kol Chesed Ve'Na'atava Ve'Livi Erchena Agishena Kegan Shegna Kehara Ve'Livi Erchena Agishena Kegan Shegna Kehara O Mitenu Lecha Lutiske Kol Briyah Leolam Shekulo Toha
Idam Gurat Namandala Kamitriya.
אנחנו נמשיך. אתם זוכרים, דיברנו על ארבעת החותמים. זוכרים את ארבעת החותמים? הראשון, הראיות, השני, הכל סבל, השלישי, הכל ריק מכל קיום עצמי, והרביעי, הנרוונה היא שלווה מעבר לקיצוניות. אז היום נשאר לנו הרביעי. אז אם קודם דיברנו על כך שכל הדברים בעולמנו הארצי הם חולפים, הם הרעים, הם משענת קנה רצוץ, אנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד מהם, ומשום כך, גם אם הם נמרים לנו כעת טובים וחיוביים, הם חייבים להשתנות, וגם הדברים הטובים בחיינו חייבים לחלוף ולייצר סבל, ולכן הם טבעם או סובל. אז זה השני החותמים הראשונים, ואז ראינו, אוקיי, אבל אין להם טבע עצמי, אין להם את הטבע לגרום לנו סבל מצד עצמם. לא מצד עצמם, הם ריקים, ולכן הם יכולים לעבור תמורה, שזה אנחנו כאן. לאחר שהגענו לשלב הזה של דרך הראייה, שבה אנחנו רואים ריקות ישירות בחוויה ישירה, לא מושגית, קורית תמורה גדולה בהוויה שלנו. ואז אנחנו יודעים כבר יש דרך התרגול, אם אנחנו מתרגלים עם הדברים האלה. בהדרגה בהדרגה אנחנו מפסיקים לייצר את הסיבות לסבל. אף אחד מאיתנו לא רוצה סבל, אבל יש סבל בחיינו, כי אנחנו ממשיכים לזרוע את הקרמות האלה, כי אנחנו לא מבינים מה אנחנו צריכים להפסיק. אז הבודיסטווה אז מבין היטב, ומתחיל לחסל אחת אחת את הסיבות לסבל. ואחרי שחיסלנו אותם אחת אחת, אז כל הקיום הסובל שלנו מסתיים. מה שאנחנו קוראים גלגל הסמסרה מסתיים. אז מגיע נרוונה. אז זה החותם הרביעי, נרוונה היא שלווה. ברגע שהפסקנו לייצר את הסיבות לקיום סובל, ברגע שהפעולות שלנו הן טהורות לגמרי, אנחנו לא מייצרים יותר סבל, מגיע נרוונה. ואם אנחנו גם מצליחים לסלק את כל המכשולים ליד הכל, אז גם תבוא הערה שלמה לחלוטין. מה שכתוב בסוטרת הלב, לא סתם נרוונה, אלא הערה שלמה לחלוטין של הבודה, שזה רמה לאין שיעור יותר גבוהה. זה החותם הרביעי, והחותם הרביעי הזה הוא לגמרי בודיסטי. כי יש הרבה פילוסופיות והרבה דתות בעולם שמעודדות אותנו לחתור לקראת איזו מטרה נשגבה. אבל המטרה הזאת היא משהו שאנחנו אמורים להחזיק בו, לשמור עליו. או במילים אחרות, הם נותנים איזשהו קיום עצמי למטרה האולטימטיבית הזאת. קיום עצמי, אנחנו כבר יודעים, קיום עצמי זה תווית מנטלית, זה סיפור, זה בדיה. נרוונה היא לא פיברוק כזה, היא לא סיפור כזה. היא לא מיוצרת, היא לא משהו שאנחנו יכולים להחזיק בו. ולכן היא נחשבת מעבר לקיצוניות. אין שם מי שיחזיק ואין מה להחזיק. ולכן אפשר להשיג נרוונה. זה מה שאומרת לנו סוטרת הלב. איך היא אומרת? משום שאין מה להשיג, הבודיצטוות שואים את השם מסבכים על שלמות החוכמה, זה משחרר מתודתם כל הרבה, משחרר אותם מכל פחד, זונחים להחלטים כל השפעה השגויה, ומגיעים ליעד הסופי של נרוונה. מגיעים ליעד הסופי, עלול לבלבל, כאילו שיש שם יעד כזה. אבל אין שם יעד כזה. אין מה להשיג. ולכן אפשר להשיג נרוונה. אז זה השפה של הסוטרה. איפה זה נמצא הנרוונה הזאת? איפה זה היעד הסופי הזה של נרוונה? אין מקום כזה שאנחנו הולכים אליו. הוא לא בשמיים, הוא לא ברקיע השביעי. אין מקום כזה, זה לא מקום פיזי. אנחנו לא צריכים לרכוש נרוונה. אפשר לרכוש נרוונה. כל מה שאנחנו צריכים זה לוותר. לוותר על מה שמונע נרוונה. התהליך של השגת נרוונה הוא תהליך אחד גדול של שחרור. שחרור, 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 שחרור. אז השחרור של כל מה שמונע נרוונה משאיר אותנו בתוך השלווה הזאת. אז זה הכותם הרביעי. עכשיו סיכום. אז כל המצבורים האלה שעליהם מדברת הסוטרה, התורה שמדובר על הגוף הפיזי, התחושות, ההבחנות וכך הלאה, אלה מצבורים שקשורים בגוף שלנו ובתודעה שלנו, מי שאנחנו חושבים שאנחנו. כל אלה מצבורים שאנחנו אחוזים בהם. אנחנו מזהים את עצמנו איתם, אנחנו נותנים לעצמנו זהות מסוימת, זה הגוף שלי, זה המיינד שלי, זה העדפות שלי, זה התחושות שלי. אנחנו אחוזים במצבורים שלנו. הם כולם תוצאה של עשייה לא תאורה בעולם, עשייה שבאה מתוך בורות, ובגלל שהם באים כתוצאה מעשייה שמקורה בבורות, הם לא תאורים ולכן הם עצמם יגרמו לנו סבל. הגוף הזה שלתוכו נולדתי, הוא בא מקרמה, הוא בא מעשייה לא תאורה, הוא בא מאי הבנה, ולכן הוא סבל, הוא מוכרח לסבול. הוא מוכרח לסבול. במוקדם ומאוחר הגוף הזה יביא לנו סבל. לא משנה כמה ויטמינים נאכל, כמה נרקוד, כמה נתעמל, כמה יוגה נעשה. הגוף הזה הוא גוף שבא מקרמה ומנגעים, הוא לא טהור, הוא מוכרח להביא לנו סבל. אם ברגע הזה אתם לא מתפתלים מכאב, זה רק תאונה. הטבע שלו הוא סבל. אף אחד לא בא לשאול אותי למה אני היום לא סובל. כשקורה, כשבאה המחלה ובא כך, אנשים אומרים מה לעשות. וזה הגוף הזה. זה מוכרח לקרוץ בצורה כזאת, בצורה אחרת זה יבוא. אז מה? אז מה אנחנו עושים? אנחנו מנצלים את הרגעים המדהימים שיש לנו בתוך הגוף הזה כדי לייצר את הסיבות לצאת מכל הגלגל הזה. שלא יהיה לנו גוף שסובל ושחייב לחלות ולמות. יש קיום כזה. הוא קיום אחר. הוא מחוץ לעולם. ומחוץ לסמסרה. אבל כשזה בא, כשהקרמה מבשילה, אז אנחנו באים עם החוכמה לשם. לא את כל הקרמות הצלחנו לעצור בינתיים. כשתצליחו לעצור, זה הנרוונה. אז אנחנו כבר יכולים גם להיות בנרוונה שלא שוהה, שלא צריך הגוף. אבל בינתיים אנחנו לא שם. אז בינתיים זה מה יש, ועם זה אנחנו משתמשים כדי להשיג כמה שיותר חוכמה, לפתוח את הלב כמה שיותר, להשיג כמה שיותר חמלה, לפתוח את עצמנו, וזה מייצר סיבות קרמיות לצאת מכאן. אז כשאנחנו פוגשים את השבריריות של הגוף שלנו, את הסופיות שלו, את זה שהוא גוף שנאלץ לחלות, להזדקן ולמות, כשיש לנו את החוויה הישירה של מחלה או כאב, אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי לחדור יותר לעומק עם החוכמה שלנו, עם התובנה לתוך טבע המציאות הסובלת, והתובנה הזאת היא שמייצרת את הקרמה לצאת משם. הסבל שפוקד אותנו, במיוחד אם הוא אקוטי ואם אנחנו חווים אותו עכשיו, אנחנו מבינים שכל אחד ואחד מסביבנו, בשלב כזה או אחר, יצטרך לחוות סבל אקוטי. ואנחנו יכולים לפתוח את ליבנו אל כל היצורים שבעולמנו. וזה מייצר את הסיבות הקרמיות לצאת משם. זה לא מפשיל בין רגע, לא, בדרך כלל לא באותו רגע, תלוי כמה אנחנו מבינים ריקות. אבל זה איך שאנחנו יוצאים. זה לא בסדר שאנחנו חולים, אז זה לא בסדר שכואב לנו. אבל כשכואב זה לא בסדר, זה הטבע של הגוף הזה. זה הטבע שלו. אז כשבאים עם לא בסדר, אז אנחנו מתנגדים למה שיש, ואנחנו מונעים מעצמנו חוכמה. ואנחנו לא חומלים על עצמנו כשאנחנו עכשיו במצב הזה. כשפוקד אותנו סבל, זה הזדמנות לפתוח את ליבנו לעצמנו, בין השאר. לפתוח את ליבנו לכל האנשים שסובלים בצורה דומה ברגע זה. ויש אינספור אנשים שסובלים ברגע זה בצורה דומה לסבל שלנו. רק עד עכשיו לא שמנו לב, כי לא פגשנו את זה אצלנו. עכשיו יש לנו התנסות ישירה. וואו, הזדמנות. אז כשאנחנו מתחילים בצורה כזאת לזהות את הסיבות לקיום הסובל שלנו, ואת הטבע של הקיום הסובל שלנו, אנחנו יכולים גם להבין יותר טוב את הסוגים השונים של נסיבות שגורמות לנו סבל. וכשאנחנו עושים מדיטציה על הסבל הסמסרי, זה מייצר בנו כמיהה עמוקה לצאת מכאן. ודיברנו על זה כבר הרבה, בלי הכמיהה העמוקה הזאת אנחנו לא נצא מכאן. כי צריך המון עבודה להשקיע, המון מאמץ להשקיע, הרבה מדיטציה להשקיע, הרבה לימוד להשקיע. אז יש תפקיד לסבל, הוא יכול להמריץ אותנו לצאת מכאן. לפתוח השתוקקות עמוקה לצאת מכאן, להשתחרר. מסופר על הבודה, כשהוא עשה את המסע הרוחני שלו, אז הוא אמר, לפני שהתעוררתי, זאת אומרת, לפני שהייתי בודה, כל עוד הייתי בודיסטטווה שלא השיגה הרע, גם אני הייתי בשליטת הלידות והמוות. גם אני הייתי בשליטת התהליך של הלידה. ואני הלכתי לחפש את הדברים שגם הם היו בשליטת התהליך של הלידה. אני עצמי הייתי בשליטת התהליך של הזדקנות, של מחלה, של מוות, של צער, של אי-הבנה, ובעצמי חיפשתי בדיוק את הדברים שגורמים להזדקנות, גורמים למחלה, גורמים למוות, גורמים לצער וגורמים לאי-הבנה. הוא מדבר על האחיזה שלנו בדברים סמסריים, כל האחיזות הרגילות שלנו. הוא אומר, גם אני, לפני שהשגתי הערה, הייתי נתון לשליטת כל הגורמים האלה של הזדקנות, מחלה, צער, לידה מחדש וכך הלאה, ובעצמי שמתי את מפתחי בדברים האלה. אבל אז חשבתי ככה, אם אני בעצמי נתון לשליטת כל הדברים האלה של לידה, הזדקנות, מחלה, מוות, צער ואי הבנה, למה אני מחפש מקלט בדברים שהם מהטבע הזה? איך הם יתנו לי מקלט? אם הם עצמם נמצאים בשליטת הגורמים האלה של מוות, מחלה, הזדקנות וכו' וכו'. אומר, אולי במקום זה, הוא אומר, אני אחפש מקלט או ביטחון מדברים שהם נשגבים, שהם משוחררים מהכבלים האלה, שזה נירוונה. אולי אחפש את מקלטי במקום שאין בו זקנה, שאין בו מוות, שאין בו צער, שאין בו בורות, שאין בו אי הבנה, שיש בו שחרור מוחלט מכל הכבלים האלה, שזה הנירוונה. בגלגל הסמסרי אנחנו נתונים לשליטת כל הגורמים האלה שמנינו, ובבורותנו אנחנו הולכים למקלט בדברים האלה. אנחנו מחפשים מקלט באנשים אחרים, במערכות יחסים, ברכוש, בבתים, ואז אנחנו שוב ושוב מסתובבים בתוך הגלגל הסובל הזה. למה שלא נפנה לדרמה שנותנת לנו את הדרך לצאת? למה שלא נלך למקלט בחוכמה הזאת? אז הדרך הדרמית מתחילה כשאנחנו מפתחים את ההשתוקקות הזאת, את הכמיהה הזאת. מספיק כבר עם זה. די, מספיק. עכשיו בואו נשנה כיוון, נעשה תפנית, ונפנה ונחפש מקלט בדברים שלא קובלים אותנו יותר לקיום הסובל, לדברים שמביאים אותנו לנירוונה. ואולי אם גם נפתח בודיצ'יטה, להארה מושלמת. אז זה לא כל כך משנה אם אנחנו נזירים, או אם אנחנו עשינו תפנית, או אם אנחנו יוגים, או אם אנחנו מתרגלים טנטרים מתקדמים. כל עוד לא אימצנו, לא הבנו, לא קלטנו את העניין הזה של ארבעת החותמים, כל עוד אנחנו לא מתמירים את האחיזות שלנו בהתנסויות הארציות שלנו, שזה אומר שלא הבנו את ארבעת החותמים, אם אנחנו לא מבינים את זה שהדברים הרעים ושהם טבעם או סבל ושהם ריקים ושיש מקום מעבר, אז כשמופיע משהו לא רצוי בחיינו, אנחנו אומרים, למה זה קורה לי? או למה זה קורה במשפחה שלי? אנחנו איכשהו חושבים שזה בא אלינו מבחוץ, שיש איזה כוחות רעים שמביאים את זה אלינו מבחוץ. אין מקום חיצוני שזה בא ממנו. אין כזה. הכל השלכות שלנו. אילו היה איזשהו מקום לאחז בו בסמסרה, אילו היה איזשהו מקום שיכול להביא לנו עושר של ממש בסמסרה, אז הבודה שחמלתו הגיע לידי שלמות מזמן היה שולח אותנו לשם. אבל הוא לא עשה את זה. כי החמלה שלו לא מאפשרת לו לשלוח אותנו למקום שהוא מקלט כוזב, מקום שהוא לא מקלט. אז ככל שההבנה שלנו של ארבעת החותמים מתעמקת, היא הופכת לבסיס של התרגול שלנו. וכשאנחנו מבינים את אלה היטב, אז לא משנה מה קורה לנו כרגע, אנחנו לא מתוסכלים. אנחנו פוגשים את זה עם חוכמה. אנחנו מבינים את הטבע של זה, וזה בדיוק מה שמאפשר לנו לעבור מעבר לטבע הזה. אז זאת המחשבה של מאחורי ארבעת החותמים. מי שמבין אותם בליבו, אפילו אינטלקטואלית, או אפילו רק מאהר בהם, עלה על דרך הבודיסטית. בין אם הוא קורא לעצמו בודיסט, בין אם לא. אם הוא מבין את ארבעת החותמים, הוא בדרך לצאת מסבל. אז זה הדיון שלנו בארבעת החותמים. נעבור לתרגול המוקדם הבא. אז מה עשינו כבר בתרגולים המוקדמים? ניקינו את החדר, ערכנו שולחן מנחה, הלכנו למקלט, יצרנו שאיפה להרה, מה עכשיו? מזמינים את הלמה. עכשיו זה הזמנת הלמה. אז דיברנו על זה הרבה, ואי אפשר להגזים בדיבור על זה, אז אנחנו נדבר עוד קצת. אז למה אנחנו צריכים למה? האם אנחנו צריכים למה? אז התשובה הפשוטה היא, זה שאנחנו לא יכולים לעשות את הדרך בלי למה. אנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו. אז זה אנחנו כולנו יודעים. ויש סיבה נוספת, כמובן שגם אותה אתם מכירים. וזה שלמה זה האובייקט הקרמי הכי עוצמתי שיש לנו, לעזור לנו לשנות את התודעה, לצאת מהבורות שלנו. הרבה צריך לשנות, כמו שאתם יודעים. יש לנו אין ספור אחיזות, אין ספור אי הבנות, כמות עצומה של תמונות מנטליות מנהלות אותנו, עצומה. המון צריך לשנות, ובמהלך חיים אחד, זה עבודה אדירה, עבודה עצומה. ומאוד קשה לשנות את הכל במהלך חיים אחד. למעשה, אפילו בודיסטוות גדולים, זה לוקח להם 300 אלף עידנים לעשות את זה. עבודה עצומה. אז לא רק שאנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו, אלא אנחנו גם צריכים לצבור המון חסד כדי להצליח במלאכה הגדולה הזאת, ואת החסד הזה אנחנו עושים עם הלמה. זה האובייקט העוצמתי ביותר שאנחנו יכולים להשתמש בו. אז אנחנו מוכחים אותם, ולא רק מסיבה הזאת שאנחנו חייבים לצבור המון חסד. אז למה הלמה הוא כזה אובייקט עוצמתי? מה מבדיל את הלמה מכל אדם אחר בחיינו? מה מבדיל את מערכת היחסים עם למה מכל מערכת יחסים אחרת בחיינו? אני אתן לכם רשימה של נימוקים. אתם תחשבו על כל אחד מהם. אז אם אנחנו מסתכלים על כל מערכת יחסים אחרת בחיים שלנו, אפילו אם היא מאוד טובה, אפילו אם היא נפלאה, מעצם טבעה היא משמרת סמסרה. אתם זוכרים את החותם השני? גם אם היא נפלאה, טבעה הוא סבל. יום אחד היא תסתיים. אנחנו נאלץ לסבול. מערכת היחסים היחידה שלא עושה את זה, זה מערכת יחסים עם למה. היא מוציאה אותנו מסבל. כל מערכת יחסים אחרת משמרת סבל. אפילו המחשבה הזאת שיש לנו בתודעתנו, של מישהו בחיינו, שיכול להוליך אותנו, להוביל אותנו אל המטרה האולטימטיבית, רק המחשבה הזאת היא קרמה מדהימה. לפגוש למה, לחשוב שיש כאן מישהו שיכול להוביל אותי מעבר לסבל. עצם המחשבה הזאת היא קרמה מדהימה. לרוב האנשים ביקום כולו אין בכלל שמץ של מחשבה שיש כזה דבר בכלל. הרעיון של למה, לא שמעו את המילה למה, לא חשוב באיזה שפה. הרעיון שיש מורה שיכול להוביל אותי מעבר לכל סבל, רוב האנשים אין להם בכלל מושג כזה בראש שלהם. רוב האנשים, כשאני אומרת רוב, זה לא 70%, זה כמעט 100% של האנשים, אין שום שמץ של מחשבה שבכלל אפשר לצאת מסבל. אז הקרמה הזאת של לחשוב שיש דרך החוצה מהסבל, והקרמה לחשוב שיש אדם שיכול להוביל אותי החוצה מהסבל, אלה שתי קרמות מדהימות. מחשבה שיש דרך, ושיש מישהו שיכול לעזור לי בדרך הזו. והן הולכות יחד. אלה שתי קרמות שהולכות יחד. הן כרוכות בהבנה של הריקות, של היעד שלו אנחנו חותרים. למה היעד הזה ריק? כי אלמלא היה ריק, אז כל אחד היה מבין שיש דרך החוצה מסבל, אבל לא כל אחד מבין שיש דרך החוצה מסבל. אם יש לנו את המחשבה הזאת, עצם המחשבה הזאת מידע עד כמה אנחנו קרובים לשם. עצם זה שאנחנו מעלים בדעתנו שיש כזה דבר להפסיק לסבול. אז יש לנו את הקרמה להבין שיש דרך החוצה, יש לנו את הקרמה להבין שיש אדם שיכול להוביל אותנו לשם, ושתי הקרמות האלה הן כל כך מדהימות, והן כרוכות בהבנה של ריקות. מה שאומר שהלמה שלנו הוא שיקוף של שתי קרמות מדהימות בליבנו, בתודעתנו. אז הנה מופיע בן אדם שמשקף לי את החלק הטהור ביותר בתוכי. אז למה הם צריכים להופיע בחוץ? למה שאני כבר לא יודע את הכל וזהו? למה אני צריכה מישהו חיצוני שיוביל אותי? למה שאני לא אוביל את עצמי? אז זה אותו הסיפור של השטיח, כן? בבית של פרופסור בנימיני. יש מי שלא שמע? הוא, אז אני צריכה לספר שוב את הסיפור. אז פעם אני עבדתי בטכניון ובמחלקה למתמטיקה, וגרנו ליד הטכניון, מעבר לוואדי, בבית על ידינו, גר אחד הפרופסורים שעבד איתי במחלקה למתמטיקה, וקוראו לו פרופסור בנימיני. ואנחנו התיידדנו. יום אחד חלמתי שאני מבקרת אצלו בבית, ועל הקיר שם תלוי שטיח מדהים, 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 מדהים ביופיו, והיו לי כל הפרטים של השטיח הזה. ואחר כך שהתעוררתי, אמרתי, אני אצייר, אני ארשום, כלום. אפילו לא יכולתי לתאר אותו. אז כמובן, מי עשה את השטיח בבית של פרופסור בנימיני בחלום שלי? זה הייתי אני. אז למה אני הייתי צריכה לשים את זה אצל פרופסור בנימיני? למה לא אצלי? ולמה אני לא מסוגלת לייצר אותו מחוץ לחלום? אז זה הסיפור עם הלמה. כן, זה הכל בא מאיתנו. בלי יוצא מן הכלל. אין אפילו דבר אחד בעולמנו החיצוני שהוא לא השלכה מתוך המיין שלנו. אבל זה איך שהמיין שלנו עובד. יש דברים שאנחנו עוד לא יודעים לקחת את הבעלות עליהם. כשמתחילים להופיע בחוץ זה כבר כמעט השגנו אותם בפנים. זה בקצה המאוד קרוב של האבולוציה הרוחנית שלנו. גשם מייקל אוהב לתאר את זה כמו הכדור. כבר נוגע במטרה, זהו. הוא רק צריך לחלוף את אובי הנייר. זה מה שזה כשאנחנו פוגשים למה. אז פה אני מזכירה את גשם אייקל, אני צריכה להזכיר את למה קריסטי. התיאורים האלה של הלמה אצלה הם היו מדהימים, ואני פה נעזרת בתיאורים שלה. אז ככה כל דבר שאתם חולמים, ככה כל יצירת אמנות שאתם פוגשים לא רק בחלום, גם שלא בחלום, אתם מייצרים אותה. ככה כל מילת חוכמה שאתם קולטים ברגע זה, אני משמיעה דציבלים, אתם נותנים לזה את המשמעות. זה יצירה שלכם, אבל אתם משום מה החלטתם לשים את זה פה. ככה כל ספר שאתם קוראים, איך שאתם קוראים, אתם מייצרים את המשך הסיפור שתקראו אותו בעמוד הבא. ואין סיפור אחר. אין מציאות אחרת מלבד זו שאנחנו כל הזמן רוקמים כשהזרעים הקרמיים שלנו מבשילים. אז אנחנו מייצרים אותם ואנחנו שמים אותם בחוץ. וכשאנחנו שמים אותם בחוץ, מה הם עושים? הם באים בגלל ששכרנו אותם למטרה הזו, ומתחננים בפנינו שנגיע להערה, שנעשה הכל כדי להגיע להערה. שזה התחנונים של הלב שלנו, זה הכמיהה שלנו שמופיעה שם. אז עכשיו איך אנחנו נשתמש בהם? אנחנו צריכים ללמוד להשתמש בהם כראוי. איך משתמשים בלמה כראוי? יש מילת קסם, איך משתמשים בלמה כראוי? התמסרות. אז זה טריק כזה, אם אתה המצאה שלי, למה אני צריכה להתמסר לך? כי ככה זה עובד, וזה לא עובד בשום צורה אחרת. אנחנו צריכים ללמוד להתמסר ללמה. זאת הדרך היחידה שתאפשר להם את הכוח לשנות אותי. כוח שבא ממני, אין להם כוח מצד עצמם, הם תמונה מנטלית שלי. הם המצאה שלי, הם בלוף, הם בדיה שאני המצאתי, וכמו כל בדיה, כמו הכוס, היא מתפקדת. איך היא מתפקדת? היא תביא אותי להערה אם אני אתן לה את הכוח להביא אותי להערה. איך אני אתן לה כוח להביא אותי להערה? על ידי ההתמסרות שלי. וככל שאנחנו יכולים להתמסר יותר, ככל שאנחנו נופלים יותר לרגליהם, הם יעזרו לנו לחסל את כל האחיזות הבדויות, את כל הבלופים. הם יעזרו לנו להיפטר מכל הבלופים, לחתוך את כל היתרים האלה של ביטחון שאין בו שום ביטחון, שמה שקראנו פעם, משענת קנה רצוץ, כל הדברים שאנחנו מחפשים בהם ביטחון ושהם לא יכולים להעניק לנו ביטחון. כמה הם יצליחו? תלוי כמה אנחנו מתמסרים. כמה גדולה הקפיצה שאנחנו נעשה לעברם. אז זאת הדרך המהירה ביותר. הדרך המהירה ביותר היא לפגוש למה כשאנחנו פוגשים אותם, זה כבר קרמה מדהימה שהפשילה לנו, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות את הצעד הבא, וזה להתמסר. אז אמרנו שאספקט אחד במערכת היחסים עם הלמה שהוא שונה מכל מערכת יחסים אחרת, זה מה? שהם מוציאים אותנו מסבל, בעוד שכל מערכת יחסים אחרת היא מהסוג שמשמר לנו את הסבל. יש עוד אספקט שמייחד את מערכת היחסים הזאת, והיא זה שזאת מערכת היחסים היחידה אולי בחיינו, שבה היחס של הלמה אלינו הוא לגמרי לא אינטרסנטי. ללמה אין שום דבר שהם צריכים לקבל מאיתנו. הם לא צריכים מאיתנו שום דבר. זה מערכת שהיא חד צדדית לגמרי. הם רק באים לעזור לנו, הם לא צריכים שאנחנו נעזור להם. הם כבר לא זקוקים לשום עזרה שלנו. מעשה שאין בו שמץ של אנוכיות, כלום. עכשיו כל אדם אחר שאנחנו פוגשים, יש להם את האגו וכך הלאה. גם אם הם מאוד קרובים אלינו ומאוד אוהבים וכך הלאה, מידה כזאת או אחרת של אינטרס יש שם. לא במערכת יחסים עם למה. למה אין שום אינטרס אישי מתוך המערכת הזאת. ובאופן רגיל אנחנו כל כך עטופים על ידי האגו שלנו, שאנחנו לא יודעים איך לא להיות מעוניינים, איך לבוא למערכת יחסים בלי האינטרס האישי שלנו. אנחנו באים לכך באופן כזה לכל מערכת יחסים, כולל כשאנחנו באים אל הלמה, אנחנו גם שם מביאים את האגו איתנו. תמיד יש לנו את המחשבה מה יצא לי מזה. בכל מערכת יחסים אחרת אנחנו מצפים לאיזשהו תגמול, לאיזשהו benefit, משהו שיעשה לנו טוב באיזושהי צורה אחרת. במערכת היחסים עם הלמה, זאת מערכת היחסים היחידה שהלמה לא צריך מכם שום תגמול. הוא לא צריך שתצ'פרו אותה. וזאת אהבה שהיא לגמרי לא תלויה בכלום. היא לא תלויה במה שאתם עושים. מה זה נקרא שמישהו אוהב אתכם בלי שום תנאים? לא חשוב מה אתם עושים. זה אספקט שלישי. האהבה של הלמה אלינו עולה על כל אהבה אחרת שפגשנו בעולם. במיוחד עולה על האהבה שיש לנו לעצמנו. אם יש כזה, וצריך שתהיה כזה. עולה גם על זה. למה זה נכון? כי לנו יש רעיון מי אנחנו, מי הזהות שלנו. נגיד שאני אוהבת את עצמי, יש לי רעיון מי אני ואיך אני וכך הלאה, שהוא סופר מוגבל של מי שאני. הלמה לא רואה אותנו באופן שבו אנחנו רואים את עצמנו. הם יכולים להסתכל לנו בעיניים והם רואים הרבה מעבר לזהות שאנחנו עכשיו אחוזים בה. הם רואים את הפוטנציאל הכי נשגב שלנו, ולשם הם פונים כשהם עושים מה שהם עושים. הם פונים לשם, והם כל הזמן מפנים אותנו לשם. אז בגלל כל הסיבות שמנינו, שאין להם את האינטרס האישי, ושהאהבה שלהם מופציעה אותנו החוצה מהסבל, ושהם רואים אותנו הרבה מעבר למה שאנחנו מסוגלים כרגע לראות את עצמנו, אז מערכת היחסים הזאת היא פורצת מעבר לכל מה שמקובל במערכות יחסים. כי בדרך כלל אנחנו נכנסים למערכת יחסים עם מישהו, איפשהו, יש שם משהו, אני אהיה טובה אליך אם אתה תהיה טוב אליי. תחשבו על כל מערכת יחסים שהתחלתם, יש משהו כזה בתוך המערכת הזאת. אם הלמה זה לא ככה, הם לא צריכים שאתם תהיו טובים אליהם. הם מחפשים להביא אתכם להערה. זה הדבר היחידי שמעניין אותם. אז הם עושים מה שצריך בשביל זה. גם אם זה לא מקובל עליכם. זה לא משנה להם אם אתם אוהבים אותם או לא. זה גם לא משנה להם אם אתם לא כל הזמן אוהבים אותם. הם עושים מה שהם צריכים כדי לקדם אתכם בדרך. מה זה אומר? זה אומר שיהיו ימים טובים ויהיו ימים יותר קשים. ומכיוון שהם ריקים, ומכיוון שהאדם היחיד שמייצר את הלמה שלכם זה אתם, ומכיוון שהמיינד שלנו כל עוד אנחנו בסמסרה הוא לא טהור, זה אומר שיהיו ימים שהם לא יופיעו לנו תיאורים, ויהיו ימים שאנחנו לא כל כך נאהב אותם. וכמובן התפקיד שלנו זה לא לקנות את הסיפור הזה. דבר נוסף שדיברנו עליו כבר, זה שככל שאנחנו מתקרבים ללמה, ככה זה יותר קשה. פעם ישבו את זה להתקרב לאש. בהתחלה זה חום נעים, כשמתקרבים יותר, הוא יכול לשרוף. אז כן, ככל שמתקרבים יותר, זה יכול להיות יותר קשה, אבל מהסיבה הזאת בדיוק, אנחנו גם מתקדמים יותר מהר. כי יותר מהר הם עובדים על האגו שלנו, ומשחררים אותנו מכל הדברים שגורמים את הסבל שלנו, שקובלים אותנו לעולם סובל. ואתם יודעים, יש את הביטוי הזה שאומר, אנחנו יכולים בהחלט לפתח אהבה מושלמת ללמה שגר בארץ אחרת, או אלוהים שגר בשמיים. אנחנו עושים אידאליזציה שלהם, ואנחנו יכולים לפתח את ההתמסרות המוחלטת הזאת. דיברנו בשיעורי הבקטי שלנו, במסורת היוגה, על אותם בקטות שמפתחים את האהבה האינסופית הזאת. אבל אם זה לא הגורו, אם זה לא אדם חי, אלא זה איזשהו כוח שנמצא איפשהו, הם לא מעמידים את עצמם במבחן. הם לא מאפשרים את העבודה האישית עליהם. אז כן, הם יכולים להיכנס לטרנס עמוק של אהבה, והוא עובד. הטרנסים האלה עובדים עמוק. אבל אין שום דבר שדומה למערכת יחסים עם למה. כי אלה ישירות עובדים על הכבלים שלנו. ההתחככות הזאת ישירות חותכת את כל הכבלים האלה. כשאנחנו מטילים את עצמנו, משליחים את עצמנו לתוך מערכת יחסים כזאת, אז זה מין קסם שנוצר מזה שנוצר מתח בין ההשקפות השגויות שלנו ובין החוכמה שלנו. אנחנו באים עם מידה של בורות ומידה של השקפות שגויות, ואנחנו שמים את החוכמה שם מחוץ לנו אצל הלמה. זה החוכמה שלנו שאנחנו משליחים שם. ובקשר הזה בין שני אלה, הכיתוב הזה והמתח שנוצר בתוך מערכת היחסים הזאת, קורא הקסם. בתוך מערכת היחסים עם הלמה, הלמה די מאלץ אותנו להסתכל על השגיאה במיינד שלנו. הם מכריחים אותנו להשתנות. מה שלא יכול לקרות אם אין לנו את המגע עם אדם חי שעושה את זה. הם מכריחים אותנו להסתכל בספקות שלנו, שאנחנו לפעמים לא מודעים להם או לא מודים בהם, הם פשוט ישקפו לנו אותה. זה מאפשר לנו להתמודד איתם ולהתפלמס ולעבור מעבר. אנחנו יודעים שאנחנו עיוורים לפגמים שלנו. יש דברים אצלנו שאנחנו לא גאים בהם, לא אוהבים אותם, מתביישים בהם אולי, ואנחנו מדחיקים אותם, אנחנו לא רוצים להסתכל בהם. כמו בת יענה, אנחנו עיוורים לפגמים שלנו, אנחנו גם עיוורים לפוטנציאל שלנו. אז אנחנו צריכים את הלמה לעזור לנו להתגבר על אלה ולא להוליך אותנו לממש את הפוטנציאל. אז אם אנחנו מבינים את כל זה, אז כמובן באופן אידיאלי, אנחנו רוצים ליצור מערכת יחסים עם למה שהיא מאוד קרובה, מאוד מתוקה, מאוד אינטימית. יותר קרובה מכל שאר האנשים בחיינו. והאמת היא שזאת באמת אכן מערכת יחסים יותר קרובה מכל האחרות. היא נמשכת כבר הרבה גלגולים. אם אנחנו פוגשים למה כזה שאנחנו מאמינים שיכול להוציא אותנו מסבל, אז זה כבר הרבה זמן טיפחנו את מערכת היחסים הזאת. שירתנו אותם כבר הרבה זמן. ואם אנחנו פוגשים את האדם הזה, אז אנחנו מאפשרים להם אכן ללמד אותנו. כשאנחנו פוגשים את האדם הזה, אנחנו באים במחיצתם, דברים מתחילים להתבהר לנו. משמעויות עמוקות מתחילות להופיע לצוץ, שאולי קודם לא היינו מודעים להם, הם מהווים קטליזטור להתפתחות שלנו. אבל כל זה רק מתאפשר אם אנחנו מאפשרים את זה. התפקיד שלנו כתלמידים, לתת להם את הכוח לעשות את זה. ויש נוסחה מאוד פשוטה. מה שאנחנו מקבלים זה לגמרי ביחס ישר למה שאנחנו משקיעים בתוך מערכת היחסים הזו. ככל שאנחנו יכולים להתמסר יותר, יקרו דברים יותר מדהימים, והלימוד יגיע בצורות, מצורות שונות, פתוחות וסודיות ונסתרות וכך הלאה. הכל תלוי בנו. אז כמובן, להתמסר בצורה כזאת כמו שאנחנו מתארים, יש בזה סיכון. אנחנו לוקחים סיכון להתמסר למישהו. זה לא תמיד מרגיש בטוח. ונחוצה ההבנה הזאת, נחוצה הנכונות לקפוץ לשם, לקפוץ לזרועותיהם, כדי שהקסם יקרה. אז יש פה קפיצה כזאת שמונעת על ידי אמונה, אם אפשר להגיד. לא אמונה עיוורת, אלא אמונה שמבינה סיבה ותוצאה, מבינה איך קרמה עובדת, ולכן היא עובדת. סוג של מעשה של אמת, אתם זוכרים, דיברנו. אז כן, הסיכון הוא גבוה, שאנחנו לוקחים על עצמנו, כשאנחנו מזנקים בצורה כזאת, אבל התגמול או התמורה היא לגמרי בפרופורציה לסיכון שאנחנו מוכנים לקחת. כמה שאנחנו מוכנים לזנק יותר, ככה תמורה גבוהה יותר. ונחוץ החסד הזה של אמונה שדיברנו עליו, אחד האוצרות של האריה, שיאפשר לנו לעשות את הזינוק הזה. אם כבר מצאנו את הלמה שלנו, ואנחנו מוכנים לעשות את כל התהליך של ההתמסרות וכך הלאה, אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לעשות, זה ללמוד להחזיק את הקו. כי אם אנחנו מחליטים שמישהו הלמה שלנו, זמן קצר אחרי זה, הם יתחילו להפגין פגמים, שיהיו שיקוף מושלם של הפגמים בתודעה שלנו. אבל אז אנחנו נגיד, רגע, מה פתאום חשבתי שזה למה? זה בכלל, הם לא, ככה לא. אז חשוב פה לשמור את הקו. כי אם אנחנו עכשיו ניתן קיום עצמי לפגמים שהם מפגינים, אז אנחנו מאבדים את הלמה. והם כבר לא יכולים לעזור לנו. אז חשוב להתחייב ולשמור על הקו, ולזכור את הריקות שלהם. לזכור את זה שאנחנו אלה שיצרנו אותם בדמותנו. כמובן, כשהכל הולך כשורה אין בעיה, אבל כשיש קשיים, שם האתגר כמובן לשמור על הקו. לשמור על הקו לא משנה מה קורה. אז פה אנחנו צריכים לעשות הרבה מעשי אמת. זאת אומרת, מעשים שבהם אנחנו מצהירים את האמונה שלנו בלמה שלנו. כמו למשל, אולי יש משהו שעשינו ושאנחנו לא גאים בו ומתביישים בו, והיינו מאוד שמחים להסתיר אותו ולא לספר אותו לאף אחד. ללכת ולספר להם, כי הם ממילא יודעים הכל. הם לא צריכים שאנחנו נספר להם, הם יודעים. אבל אם אני באה ומספרת, אני עושה מעשה של אמת, שבו אני מצהירה, את או אתה, ישות שכל יודעת. ונכונות לעשות את זה, גם אם אנחנו חושבים שכתוצאה מזה נסבול או נענש, אולי נסבול ונענש. אבל התמורה למעשה של אמת כזה מייצרת לנו למה עוצמתי ביותר. אז אין שום עונש או סבל במיידי שבכלל דומה לתמורה הזאת. הרבה מעשים כאלה נחוצים, הרבה מאוד מעשים כאלה נחוצים כדי לחזק את האמונה הבלתי מעוררת שלנו בלמה. עכשיו באופן רגיל, הששן שלנו לא כל כך טוב. אנחנו לא כל כך מודעים למה אנחנו עושים, למה אנחנו אומרים, ואנחנו לא כל כך יודעים לפעול בצורה נאותה כלפי הלמה שלנו. אנחנו שוכחים את עצמנו. מכיוון שכל מעשה שלנו מייצר רשומים קרמיים, אז כשזה קורה, אז אנחנו מייצרים למה מוזר. לפעמים אנחנו פועלים מתוך אמונה גדולה וכך הלאה, לפעמים אנחנו שוכחים את עצמנו ושוכחים מי הם בחיינו, ומתנהגים בצורה לא נאותה ולא ראויה, או מסירים אחריות, או מה שלא יהיה. הם יופיעו לפי מה שאנחנו נייצר. מה שנייצר, הם יופיעו. אז בגלל שעוד אין לנו מודעות כזאת מושלמת, אנחנו שוכחים את עצמנו, אז מאוד קשה לנו בחיי היום-יום שלנו, גם אם אנחנו מאוד קרובים ללמה, לייצר למה מושלם על ידי המעשים שלנו והמחשבות שלנו. מאוד קשה. אז אנחנו צריכים ואנחנו יכולים לעשות את זה במדיטציה שלנו. כי במדיטציה שלנו אנחנו הרבה יותר בשליטה, ואנחנו הרבה יותר בבקרה על איזה מחשבות אנחנו עכשיו מייצרים. אז בשלב המוקדם הזה שבו אנחנו מזמינים אלינו את הלמה, שזה עוד לפני שנכנסנו למדיטציה, אתם זוכרים? זה השלבים המוקדמים. אנחנו מזמינים אלינו את הלמה, שם אנחנו רוצים להזמין למה מושלם. פרפקט. בודה מושלם. ואנחנו יכולים. כי זה המדיטציה שלנו. זה אולי הדבר הכי חשוב מכל המדיטציה. זה להביא אלינו למה וליצור אותם מושלמים. במדיטציה אנחנו יכולים להעיט את הקצב כמה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לשים לב, בתשומת לב, איזה זרע אנחנו זורים. כי בחיי יום יום זה ככה קורה ביעף ולא תמיד בשליטה. במדיטציה אנחנו יכולים להשיג שליטה. במדיטציה אנחנו יכולים באופן מודע לייצר זרע מושלם ללמה מושלם. למה שיכול אכן להנחות אותנו באופן מושלם להערה שלנו, בדרך המהירה ביותר האפשרי. וזאת הסיבה למה אנחנו מבלים כל כך הרבה זמן במדיטציה על הלמה. למעשה זה היסוד, הבסיס לתרגול שלנו. אז כשאנחנו עושים את ההדמיה שבה אנחנו מזמינים אלינו את הלמה, אנחנו רוצים בדמיון שלנו לפחות לייצר למה מושלם לחלוטין או מושלמת לחלוטין, חיצונית, פנימית, רוחנית, בכל אספקט שהוא, הישות הכי אטרקטיבית, הכי מדהימה, הכי תאורה, הכי קדושה שאנחנו יכולים במדיטציה שלנו. אז בואו ננסה לעשות את זה עכשיו, בקיצור. אז שבו רגע בשקט, עצמו את העיניים. הרגיעו את הגוף, הרגיעו את הנשימה. לכו אל המקום הנפלא והמדהים שיצרתם במדיטציות הקודמות שלכם, מקום המקלט שלכם. המקום שהוא הכי מדהים בשבילכם ותומך במדיטציה שלכם. בין אם זה בתוך מבנה, בחדר כזה או אחר, או זה בחוץ, בטבע. וראו את הלם המלאך שלכם, מולכם, מרחק קטן, אולי מטר מכם. נסו לראות אותם מושלמים ככל שאתם יכולים. גופם קורן, אור. אתם חשים את החום שגופם מפיץ. יש ריח מתוק שבא מהם. וכעת הסתכלו לתוך עיניהם. וראו את מה שהם רואים בכם. חשבו על הריקות שלכם. ועל הפוטנציאל להפוך למה שהם רואים בכם. האופן שבו אתם תופסים את עצמכם באופן רגיל. והאופן שבו הלמה תופס אתכם. שניהם תמונות מנטליות. רק שיפט קטן של תפיסה. כעת חשבו על הריקות של הלמה שלפניכם. ראו את הריקות של גופם, הריקות של תודעתם. חשבו על כך שהאופן שבו הם מופיעים בפני תודעתכם נקבע על ידכם. כעת בתוך המדיטציה שלכם, התמונה שמה שאתם רואים של הלמה, היא השלכה שלכם. מה יכול לגרום להם להופיע באופן כזה גם בעולמכם החיצוני? הביטו לתוך עיניהם. הבטיחו להם שתעשו כל מאמץ לראות ריקות ישירות. להגיע להערה. בקשו מהם לעזור לכם. כמובן שהם מסכימים. יכולים לפקוח את העיניים. עשו דוגמה למדיטציה, אפשר לעשות הרבה וריאציות של זה. כמו שעשינו את זה עכשיו, עשינו את זה מאוד לוגי. דיברנו על הריקות שלנו, על הריקות של הלמה וכך הלאה. אבל זה לא בהכרח חייב להיות תהליך לוגי קר. ואם עושים אותו כראוי, הסיכוי הוא שהוא יהיה מלווה בהרבה רגש. וטוב שכך. כמובן שאתם פוגשים את הישות המדהימה הזאת שמובילה אתכם להערה, בוודאי שזה מרגש. אם לא, אז היא עוד לא מדהימה מספיק. המידה שבה הם מרגשים אתכם, היא פונקציה של הלוגיקה הזאת שעשינו אותה עכשיו. שאתם מבינים את הריקות שלכם, והריקות שלהם, והריקות של הדרך, של שלושת המעגלים, וזה מעורר את כל ההתרגשות. זה הכל היום. תודה רבה. של חסד וחוכמה ובכך לא עסקו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובים ובכך לא עסקו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובעים. Thank you.